שלום לכולם. התבקשנו על ידי התלמידים וגם על ידי הרב אוהד לעסוק, לחרוג מהנושא הרגיל של השיעור, שהוא בדרך כלל עוסק בענייני חושן משפט, ולעסוק בנושא של המערכה הציבורית שאנחנו נמצאים בתוכה. בוודאי שלא נוכל כאן לעסוק בכל הצדדים והזוויות, נושאים ציבוריים ונושאים שהנשמה תלויה בהם, נושאים מורכבים באופיים. ההתמודדות עם התנועה הרפורמית הייתה תמיד התמודדות קשה לישראל, לתלמידי חכמים, מכיוון שלא מדובר באויבים, מדובר באחינו, אחינו בשרנו, אנשים שהם חלק מהאומה הישראלית, שאנחנו רוצים תמיד בטובתה, בטובתו של כל יהודי, של כל יהודי יהיה לו טוב, אנחנו אוהבים אותם, לא רק כבני אדם, שזה ודאי חשוב, אלא ממש כחלק מהאומה. מצד שני, יש לנו ויכוח מר ונוקב, עם רגישויות רבות מאוד, ולכן ההתמודדויות הן מאוד מאוד מורכבות. אינה דומה התמודדות מול אויב, שברור, הוא מחבל, הוא אויב, זה אינה דומה להתמודדות מישהו שהוא מעם שלך, מסר מבשרך, יכול להיות אפילו חבר שלך, קרוב משפחה שלך, שיש לך איתו ויכוח נוקב על נושאים קריטיים, זה משהו אחר, זה עולם אחר, זה יותר מורכב, זה יותר רגיש. רק נזכיר בתור דוגמה שבזמנו הזמינו את הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, לאיזשהו אירוע שנעשה לכבוד ידיד שלו, שהיה שייך לקהילה הקונסרבטיבית. וזה היה אירוע לכבודו, והוא אמר, אני מסרב להזמנה, למרות שזה ידיד מאוד מאוד קרוב שלי, ואם הייתם מזמינים אותי לאירוע לכבודו במקום אחר, הייתי בא, כי אנחנו ידידים ממש ממש טובים. אבל כיוון שהאירוע הזה נעשה בתוך הבית כנסת של הקהילה הקונסרבטיבית, ויש בו סוג של איזה שותפות, הצהרת הסכמה, בעצם הנוכחות שלי שם, שאני נוכח שם בבית כנסת הקונסרבטיבי, אז זה כאילו אני מקבל את המוסד הזה, אז אני לא בא לאירוע הזה. למרות שהוא אירוע, שברמה האישית זה מאוד קשה לי, הוא אומר, שהוא ידיד שלי, אנחנו חברים. אבל עכשיו, כשאני אגיע, זה בעצם כאילו יפורש, גם אם אני לא אגיד אף מילה, זה יפורש כאילו בעצם אני תומך בסגנון התפילה, נותן לזה לגיטימציה, ואני לא רוצה שישמע ממני. זה דברים מאוד מאוד קשים, מאוד דקים. לא פשוטים בכלל, לפעמים קוראים את הלב. אז אנחנו אחרי ההקדמה הזאת, שהיא חשובה, אנחנו רוצים לעסוק קצת בנושא שבעינינו הנושא המרכזי, שנמצא עכשיו על סדר היום, היהודי של מדינת ישראל, והוא בעצם הניסיונות של התנועה הרפורמית שבאה ממקומות אחרים, בעיקר מאמריקה, גם ממערב אירופה, ליצור כאן אחיזה. התנועה הרפורמית בפרספקטיבה היסטורית, בראייה של ארוכת טווח, שאנחנו מסתכלים בדיעבד על כל התהליך של ההיסטוריה, התנועה הרפורמית נכשלה כישלון חרוץ בשני עמודי התווך שעליהם היא בנתה את כל עולמה. התנועה הרפורמית נבנתה על שני יסודות. היסוד האחד הוא לנתק את המסורת היהודית מהנושא הלאומי. זאת אומרת שאין דבר כזה לאומיות, אומה לאומית, שיוך לאומית. היהדות זה מסורת, זה תרבות, זה אמונה, אלו ערכים, זה לא עניין לאומי. והשיוך הלאומי הוא שיוך לאומי איפה שאתה גר. מי שגר באוסטריה הוא אוסטרי, מי שגר בצרפת הוא צרפתי. ויכול להיות שהוא גם, יש לו מסורת יהודית, כמו שמצאנו בהרבה מקומות בעולם, שיש הבחנה ברורה בין הזהות הדתית שלך, המסורתית שלך, לבין השיוך הלאומי שלך. התנועה הרפורמית בצורה לשיטתה, התנגדה בצורה מאוד מאוד חריפה לציונות. הם היו ראשי המתנגדים של הרצל במרכז אירופה בזמנו, אוסטרו-הונגריה, הם התנגדו בחריפות גדולה מאוד להרצל, לכל המהלך של התנועה הציונית. התנועה הרפורמית לא הייתה שותפה בתנועה הציונית, וראתה בטעות, טעות מרה, טעות היסטורית, כי זה בעצם לשוב אל הנושא הלאומי. אחד הדברים הראשונים שהתנועה הרפורמית עשתה, זה לעקור מסידור התפילה את האזכורים של ירושלים וציון, ואת הכמיהה לקיבוץ גלויות. עקרה את זה. עקרה את זה מהשמונה, מתוך התפילה. אין, לא מחפשים את ירושלים ולא את הארץ ולא כלום. כי אנחנו, הלאום שלנו במקום אחר, אנחנו לא, אין לנו שום דבר בארץ ישראל. אין לנו שום שאיפה לחזור לארץ, בטח לא להקים שם המדינה. הם התנגדו לזה בצורה מאוד ברורה. מבחינתם של התנועה הרפורמית ההיסטורית, זה להקים מרכזים רוחניים למסורתיים, ליהדות, שהם נאמנים ללאום, שבו הם נמצאים, שום חלום לאומי אין לנו. והם טענו שזה, זאת בעצם הפרשנות המודרנית ליהדות, ועד רבה זה מה שירגיע, שהיהודים אין להם שאיפות לאומיות, זה מה שיפתח את הנפש, וייצור יותר שלווה, ויפתור את הסתירה התמידית של היהודי, האם הוא נאמן לארצו, ולא, תמיד חשדו את היהודי שהוא לא נאמן, הנה הוא לויאלי, זאת ארצו, זאת מולדתו, זה עמו, אין לו שום שיוך לאומי אחר. והתנועה הציונית היא בעצם, מבחינת הרפורמה, הייתה טעות נוראית. טעות קשה. ההתנגדות של התנועה הרפורמית לציונות הוכחה ככישלון. כישלון חרוץ. אולי זה הכישלון הכי גדול של התנועה הרפורמית. הכישלון הכי הכי קשה שלה, זה בעצם הצלחתה המדהימה של התנועה הציונית. מדינת ישראל קמה, קיבוץ גלויות המוני, גאווה לאומית, כבוד לאומי, זהות לאומית, ארץ, מדינה, מוטיבים לאומיים מאוד מאוד חזקים, שפה, אנחנו הלאום הישראלי, הארץ שלנו, כל התנועה הציונית על כל אגפיה, אבל אני לא מחלק עכשיו את הסגנונות השונים, כל התנועה הציונית חרתה על דגלה, ציון, ציון, ארץ ישראל, החלום להגיע לירושלים, עיר הבירה שלנו, בכלל המושג הזה של צבא, הם התנגדו לכל, מה זה צבא? מה פתאום? מה פתאום צבא? הם התנגדו מאוד לתנועה הציונית. הם טענו שזה ידרדר אותנו. במקום להיות עם רוחני, עם שעוסק בהגות, ברוח, אנחנו הופך להיות עם שנלחם ועוסק בעניינים מדיניים וצבאיים. זה ירידה, זה הידרדרות. והכישלון בנושא הזה הוא כישלון חמור וחרוץ, וברוך השם מדינת ישראל חזקה ופורחת וקולטת עלייה, ועוד תקלוט עוד הרבה הרבה עלייה בעזרת השם, וירושלים עיר הבירה הגדולה, ועם ישראל בא לירושלים, ועם ישראל הגיע לכותל המערבי בזכות האמונה שנקרא ציון וירושלים. בבקשה.
להבין למה זה נקרא כישלון לשיטתה,
אם אני מבין
נכון, זה לא שהיא
אמרה,
היא לא תצלח.
היא לא תצלח. הם אמרו גם נזק וגם לא תצלח.
יכול להיות
שלטתם,
זה עדיין נזק.
עובדה שהם חזרו בהם. זאת אומרת, חזרו בהם, כמובן הם הסירו כבר, הם הפסיקו להתנגד לתנועה הציונית, והם אפילו ניסו קצת להצטרף לתנועה הציונית, ובשנים האחרונות הם גם תומכים במדינת ישראל, לפחות מבחינה כספית. זאת אומרת שההתנגדות ההיא ההיסטורית של הרפורמה למדינת ישראל, לציונות, הוסרה. זאת אומרת שבעצם הם מודים שהמהלך הזה הוא מהלך שהיה מהלך נכון, רק שההודעה הזאת היא לא הודעה כמו שצריכה להיות הודעה. להודות זה להודות. להודות זה להגיד, טעינו. צריך לעשות תשובה. להודות זה טעינו, טעינו. יש דבר כזה, ציון וארץ ישראל וירושלים, וזה משפיע על נוסח התפילה ועל החלום היהודי. מה זה החלום? עדיין החלום שלהם הוא לא ציון. החלום, השאיפה, זה לא מדינת ישראל. נכון שיש פה מדינה שהצליחה, אבל החלום הרפורמי הוא לא נמצא פה. שנים החלום הרפורמי הוא בגולה. שם השקיעו את כל ההשקעה שלהם. החלום הרפורמי עדיין אומר להיות אמריקאי, להיות גרמני, לכתחילה. אין חלום שנקרא עלייה לארץ. זה לא בחזון של התנועה הרפורמית. זה לא מהשאיפה של התנועה הרפורמית. עלייה לארץ וכמטרה להעלות את היהודים לארץ ישראל, זה לא קיים שם. ולא נעשתה תשובה לבוא ולומר, טעינו, צהל, צבא הגנה לישראל, זה הגאולה, או לפחות זה גאוותם של ישראל. כיבוש הכותל המערבי לא היה קורה לעולם אם העם היהודי היה מקשיב לתנועה הרפורמית. אם העם היהודי היה מקשיב לתנועה הרפורמית, לעולם לא היינו מגיעים לכותל המערבי. כאילו, מה יש לנו שם? מה איבדנו שם? בעיר הערבית הזאת ששייכת למזרח התיכון ולא קשורה אלינו. לא היינו מגיעים לכותל, לא מגיעים לירושלים, לא מגיעים לשום דבר כזה. לבוא היום, צריך לעשות תיקון תשובה ולעשות חשבון. בוודאי ובוודאי שאי אפשר לעמוד מרחוק, להישאר כשהמרכז שלך נמצא בחוץ לארץ, שם מרכז העצבים שלך נמצא, שם המשאבים, המנגנון, קבלת, ולנסות מרחוק, בשלט רחוק, לנסות להתערב כאן, תבוא לפה, תיפרד מהגלות, תשתייך לארץ ישראל, תשתייך למדינת ישראל, תעלה לארץ, תהיה פה חלק מההוויה הישראלית. בבקשה, אנחנו פה ביחד מדינת ישראל, החיים שלנו בהחלט מורכבים, יש לנו הרבה מחלוקות פוליטיות, אנחנו פה, על הטוב והלא טוב שפה. ויש פה יש לנו פה זהות שאנחנו מגבשים ביחד, מדינה שאנחנו לוחמים עליה ביחד, ויש לנו פה, אנחנו כולנו שייכים ביחד. ואנחנו חיים המורכבות שלנו כאן. אבל לא מרחוק. לא מרחוק, אין דבר כזה. הרחוק זה אתה לא החלטת, אתה כן, לא, לא. תבוא לפה, תהיה פה. תהיה פה ותהיה חלק ממש כמו שצריך. זאת נקודה ראשונה. והנקודה השנייה, היסוד השני של התנועה הרפורמית. בבקשה. אנחנו נגיע עוד מעט. הנקודה השנייה שאפיינה את היסוד השני של התנועה הרפורמית, הטענה שהמחויבות ההלכתית המדקדקת במצוות, היא מפריעה. היא מפריעה ליכולת של החברה היהודית להיות מודרנית, והיא מפריעה לדור הצעיר להרגיש הזדהות, היא מפריעה לפריחה התרבותית של היהדות, זה לא, אי אפשר ככה. בשביל עתידה של היהדות, כדי שהיהדות תמשיך להיות רלוונטית, היא צריכה להיפרד מהנוקשות ההלכתית, מהדקדקנות, לעסוק ברעיונות, במסורות הכלליות, לא בפרטים ההלכתיים הנוקשים, וככה היהדות היא תמשוך יותר ציבור, אנשים ירגישו בה בנוח, היא תשתלב יותר טוב עם החיים המודרניים, הצעירים יבואו אליה, זה יקרום לפריחה תרבותית של היהדות ולסגסוג של הקהילה, הרבה אנשים ימצאו את מקומם בקהילה היהודית, כי אין לה את הנוקשות ההלכתית, היא מכילה המון סוגים של מצבים ואנשים. וגם בנושא הזה, בפרספקטיבה היסטורית, הרפורמה לא הצליחה. נכון להיום, בתי הכנסת הרפורמים באמריקה הם הולכים ומתרוקנים. הקהילה הרפורמית באמריקה בשפל, הולך ו... כל שהשנים עוברות הולך ונגמר. באירופה אני לא מדבר, שזה מזמן די נעלם. ומה שנוצר בפרספקטיבה זה לא שהצעירים היהודים חזרו להיות גאים בגאווה יהודית, בגאווה של המסורת היהודית וגאווה להשתייך לקהילה היהודית. הרבה מהם עזבו, נטשו את העם היהודי, וגם הקהילות, הבתי כנסת הולכים ונהיים קטנים, הולכים ונגמרים. המספרים בבתי כנסת גדולים היום ריקים לגמרי, ואנחנו לא רואים פריחה רוחנית, ולא רואים איזושהי תסיסה של מוסדות חינוך מלאים וקדושים, ואיזושהי רנסנס תרבותי מעניין ומלבב. לא, זה לא מה שקורה בקהילה הרפורמית. היא בקושי עסוקה בלשרוד. יש שם קצת מחקרים אקדמיים שגם זה הולך ונגמר. זאת אומרת שדווקא במקומות ששמרו על המסורת היהודית לפרטיה ודקדוקיה, תסתכל, הקהילות השמרניות ששמרו על התורה כהלכתה פורחות. עולם הישיבות פורח גם בחוץ לארץ, ובמיוחד בארץ ישראל פורח. עולם התרבות היהודית שמקיימת תורה ומצוות מסגשג. יש מוסדות חינוך ויש יצירה, המון ספרים, המון כתיבה והתמודדויות, בסדר, ודאי שיש התמודדויות תרבותיות, אבל זה עולם תוסס, חי. מספיק להסתובב בכל המוסדות חינוך פה, לראות את העולם התורני שקם פה בארץ ישראל, וכל הקהילות היהודיות, בתי הכנסת, כל השכונות הדתיות, יש תפילות, יש זה, החיים פורחים. יש הרבה מה להתמודד, בוודאי, אבל זה לא מצב של דעיכה, להפך. והכישלון, החרוץ שלהם, בשני המרכיבים האלו, גרם להם למצב לא נורמלי, שבו יש להם תשתיות, באמריקה בעיקר, יש להם ממון רב, יש להם אמצעים וכוחות ותשתיות, אבל אין להם אנשים. אין אנשים. הם לא מצליחים, אין שם, אין תנועה בעצם. יש תנועה בארגונית, אבל אין ציבור. הציבור הולך ופוחת. אין לזה עתיד. והם מסתכלים ימין ושמאל, ורואים שפה כן, פה יש צעירים. פה יש ילדים ונערים, ופה יש חינוך, ופה החיים היהודים פורחים. והם בצורה לא ישרה, במקום להודות בטעויות שלהם, ולהפיק לקחים, רוצים להעתיק את המודלים שלהם, המודלים הרעיונים שלהם מי שהיו בחול, להעתיק אותם לפה לארץ. ובעצם לקבל על ידי החדירה לארץ, הרבה מרחוק, הרוב זה נעשה מרחוק, החדירה לארץ בעצם לקבל כאילו תחייה חדשה, לקבל בעצם לחדש את התנועה, לתת לה בעצם, הנה, חומר אנושי חדש, רלוונטיות חדשה. כמובן שזה נעשה בצורה מאוד מתוחכמת. זה לא פשוט לעמוד מרחוק ולנסות להיכנס, לפלוש למקום שכבר קיים. כן? ולכן השיטות הן מאוד מאוד מתוחכמות. ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד פקוחים וערניים, לא משנאה חס ושלום ולא מעוינות, אלא מאחריות. אחריות. אנחנו לא יכולים לאפשר לכישלון המהדהד שקרה בחוץ לארץ לבוא לפה. לא שאנחנו מפחדים, אנחנו ממש לא מפחדים, כי ברוך השם, עם ישראל, ברובו הגדול, יודע מה עם מסורת יהודית, ברובו הגדול מזוהה מאוד עם הארץ, עם הציונות, עם המדינה. אנחנו לא מפחדים, אנחנו לא חוששים. אבל זה לא אחראי לאפשר לטעויות האלו לעשות עוד פעם עוד נזקים ועוד בעיות, ולשבש ולבלבל, בשביל מה? למה? מה אתם מביאים? הבאתם הצלחה? הבאתם איזה הישגים? לא. אז מי שלא הצליח להביא הישגים בפרספקטיבה היסטורית, אז מה, למה אנחנו צריכים להביא אותו לפה? תודו בכישלון. וזה אמרו לא רק אנשים דתיים, את המילים האלה גם אמרו אנשים לא דתיים. ישרים? אדם ישר, אומר סליחה, נכשלתם, זהו, לא הצלחתם. לא הצלחתם, היהדות באמריקה הלא אורתודוקסית מתבוללת, הזיקה היהודית שלה נחלשת משנה לשנה, הזיקה שלה למדינת ישראל נחלשת, לצערנו הרב, חלקים מהיהדות הרפורמית, הם מראשי המתנגדים למדינת ישראל. כולל שותפות בארגונים שמכפישים את שמו הטוב של צה"ל, ועוד כל מיני דברים שלא נעים לומר אותם בכל רם. במקום להודות בכישלון, הם מנסים כאילו לעשות להם תחייה מחודשת. פה, כאן. רק שזה נעשה בצורה מאוד מאוד איטית, מחוכמת, כי הם יודעים שהם לא יכולים לבוא ככה, זה לא פשוט, בצורה ישירה, ולכן הם עושים תהליך ארוך. והתהליך הארוך הזה משתמש בנושאים שהם, יש להם יותר קל לחדור דרכם. כל מיני נושאים שיש להם לכאילו יותר קל, יש להם יותר לגיטימציה. כשאתה מנסה לבוא ולהגיד ישר, אני רוצה לעשות רפורמה וזה, אין לזה, זה לא נתפס טוב. אבל אתה נכנס דרך דברים שכבר ככה, יש להם קצת יותר לגיטימציה, שהם כבר, הם נשמעים. למשל, זכויות של כל אחד, וחופש, ומעמד האישה, ופתיחות, וסובלנות, כל מיני דברים שכבר קיימים בשיח הישראלי, וביקורת שקיימת על כל מיני דברים בממסד הדתי, להשתמש בדברים שכבר קיימים, ודרכם, הנה, לאט לאט לנצל את הדברים שכבר נמצאים, כדי דרך זה לחדור לאט לאט, ואז הנה, הנה כבר אנחנו פה. אני רוצה לאפיין בשלושה ערוצים עיקריים את ההתנהלות של התנועה הרפורמית בשנים האחרונות, כדי שאנחנו נהיה ערנים ונפקח עיניים ונבין שהמאבקים הם לא מאבקים נגד אף בן אדם אישית, והם לא מאבקים סתם של קשורים לחומרות דתיות ולוויכוחים בין תפיסות של הלכה, אלא הנושא הוא, תסתכל, יש פה לא אויב במובן של אויב, זה אחינו, זה עם ישראל, אבל יש פה בהחלט ניסיון, חדירה, מכוון, היטב, מתוכנן של ארגון שיש לו תפיסת עולם והוא מנסה לחדור, וצריך להיות ערנים, צריך לתוך עיניים ולהציב תמרורי אזהרה ולהדליק את הנורות. כמו שארגון מודיעין עובד, אז ארגון מודיעין הוא לא מחכה שהאויב יהיה פה. יש פה אנשים שמבינים הרבה הרבה יותר טוב ממני במודיעין, אבל ארגון מודיעין לא מחכה שהאויב יהיה כאן. הוא מנתח תהליכים ורואה, תסתכל, התהליך הזה אני כבר רואה מאיפה הוא בא. אנחנו לא מחכים, ובטח 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 שלא נכון בנאיביות לשתף פעולה. לשתף פעולה בנאיביות עם גורם שהוא יש לו מטרות שאתה לא מסכים איתם. וגם אם בנקודה מסוימת זה נראה לך מה הבעיה, זה נשמע דווקא בסדר, אי אפשר להסתכל על זה ככה. לא מסתכלים על הדברים בצורה נקודתית, אלא צריך להסתכל על מה קורה כאן בצורה מערכתית, וזו מערכה קשה, מערכה מורכבת, מורכבת מאוד. מורכבת כי זה נעשה בתחכום, והיא מורכבת כי זה אנשים מעם ישראל, זה יהודים, שאנחנו אוהבים אותם. הם לא אוהבים. זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מסובך, הם אחינו בשרנו, אנחנו בוודאי וודאי, אם יהיה אחד מהם באיזושהי סכנה, באיזושהי בעיה, אנחנו כולנו נתגייס לעזרתו, לא רק כבן אדם, אלא כיהודי, כחלק מהעם היהודי, ואנחנו רוצים שכולם יבואו לארץ, בוודאי. יעלו לארץ. שלושה צירים אפשר להתבטא ככה, משתמשת בהם מהתנועה הרפורמית. הציר הראשון הוא ציר הרבה יותר איטי, שהוא בעצם לאט לאט מחדיר נורמות שבאות מהעולם הרפורמי לתוך המערכת החיים הישראלית, הדתית גם, מבלי משים, לאט לאט, ממש לאט לאט בטפטוף, כדי שלאט לאט לא נרגיש איך דברים שבעצם באים מהעולם הרפורמי נכנסים אלינו, בלי שהרגשנו. זה תהליך מאוד מאוד איטי. זה כמו תהליך של כל מיני ארגונים אחרים, להבדיל, שגם מחדירים למשל אוצר מילים ושפה, שבלי שאנחנו מרגישים, אנחנו מאמצים בעצם צורת חשיבה וסגנון מילים שלקוח בעצם ממישהו שרוצה שנחשוב ככה. אבל זה תהליך מאוד מאוד איטי. זה תהליכים ארוכי טווח. בזמנו, הרב סולובייצ'יק, שהיה התמודד חזיתית עם התנועה הרפורמית עשרות שנים, במקום ששם הייתה החזית, פה לא, אנחנו לא התמודדנו. פה כל רוב שנות המדינה לא התמודדנו עם התנועה הרפורמית, אלא התמודדות אחרות. אבל בשנות ה-50, ה-60, 1950, 1960, 1970, אנחנו לא התמודדנו פה עם רפורמים. אבל הוא כן. הוא היה צריך להתמודד על זה, וזה לא פשוט. ואחד הנושאים שהוא מאוד מאוד כל הזמן נאבק נגדם, זה שינויים בתוך מבנה בית הכנסת. בתוך ההתנהלות של התפילה והמבנה של בית הכנסת. שינויים, שאתה אומר, נו, מה הבעיה? מה זה משנה, ככה או ככה? ואפילו שינויים, שאפילו אתה יכול למצוא להם איזה פתרון הלכתי. אתה הלכה זה בסדר, אפשר. לא כתוב שאסור. או שאפשר למצוא זה ככה. כל מיני דברים קטנים, שהם לא אמרתי לך לשבת. רק שינויים קטנים. הוא עמד, לא הסכים בשום אופן. חריף מאוד. הוא אמר, אני יודע בדיוק מה אתם רוצים. אתם רוצים להחדיר לי לפה, לקהילה שלי, שאני ככה מקבל את זה. והוא השתמש בביטויים מאוד חריפים. הביטוי שהוא היה משתמש בו, אתם מנצרים, מלשון נצרות, מנצרים את בתי הכנסת שלנו. ככה הוא השתמש. כי בעצם זה התחיל ככה. זה התחיל שמוטיבים מהכנסייה הנוצרית עברו לבית הכנסת הרפורמי, ועכשיו אתה רוצה שזה יעבור אלינו. החתם סופר בשיעתו, גזר גזרה. אסור לנגן בבית כנסת. אין כלי נגינה בבית הכנסת. אין. מה אכפת לך? אנשים מנגנים בבית כנסת. לא מנגנים בבית כנסת. זה לא מהצד ההלכתי. זה לא בגלל שאלה הלכתית. למרות שגם בזה יש מה לעיין. כי יש פה משהו שאתה משנה את המבנה הקלאסי של המסורתי, וזה בא מאיפשהו. אתה רוצה להחדיר לתוכי משהו, אז אני בכוונה אגיד שלא. המנהג של האשכנזים היה שחתונות, חופות עושים בחוץ. למה? זה סימן יפה. זה לא היה איסור, זה לא היה הלכה. זה המנהג. המנהג היה סימן ברכה, רואים מול השמיים, סימן ברכה, עורכים חופות בחוץ. זה מנהג של האשכנזים, היה מנהג של האשכנזים. והרפורמים עשו חופות בתוך בית הכנסת, כמו שעושים חופות חתונות להבדיל אצל הכנסייה, בתוך. ככה? אז עכשיו אצל היהדות אשכנז הפך להיות נושא. אין דבר כזה חתונה בתוך מבנה סגור. רק תחת כיפת השמיים. מה אכפת לך? זה לא אסור. לא. אתה עכשיו הופך להיות עיקרון. כלומר, גדולי ישראל, כשהם זיהו שמישהו מנסה דברים קטנים, קטנים, להגיד, מה משנה ככה, ככה, ואתה בעצם רוצה להביא לנו, בלי שאנחנו נרגיש, מוטיבים מהעולם הנוצרי. ישיבה מעורבת בבית כנסת, כל מיני מנהגים קטנים, כל מיני דברים. המטרה שלך היא לא תמימה. אתה מציג את זה כלפי חוץ בצורה מאוד תמימה. זה משנה מעמד האישה, פתיחות, אווירה טובה, יותר נוח, יותר נעים, כל מיני דברים. שאפילו הלכתית אפשר לסדר אותם. אבל אם תהיה בעיניים פקוחות, אתה תראה שזה לא הנושא. שהמטרה ארוכת הטווח היא בעצם להחדיר נורמות, סגנון שבא מהקהילה הרפורמית, כשלא נרגיש, לאט לאט לא נרגיש כבר. החיסון שלנו היא לאט לאט תשחק. אנחנו כבר לא נשים לב להבדלים. ככה לאט לאט התפיסות, העולם הרפורמי חודר אליך לא בצרה האידיאולוגית שלו. לא חודר דרך האידיאולוגיה, אלא דרך השטח. כבר נשים לב, הנה מה שאני ככה, הנה. דוגמאות יש למחביר, הן בעיקר סובבות סביב הנושא של התקסים הדתיים, הקהילה, בית הכנסת, קריאת התורה, התפילות, הדברים סביב מעמדו של המעמדה של המהנהגה, הנהגת הקהילה, התקסים היהודיים, מסביב לזה, כל מיני דברים קטנים, שזה ערוץ אחד, ערוץ שקט כזה, שלאט לאט רוצה להמיס את את הרגישות שלנו. הערוץ השני, כן, סליחה.
איך הם מחדירים את זה?
כי זה נראה, מה זה משנה, בלי שאתה, זה נחמד, תסתכל, כדאי לך, זה גם נחמד ככה. ואז זה גם נחמד, כי נגיד, נושא של מעמד האישה, טוב, זה נושא שהוא נושא כללי, הוא לא קשור לרפורמה. נו, אתה רואה, אצלנו אישה, היא גם עושה ככה, אצלכם, נכון, אתה יפה, אתה צונתקים, נכון, הנה ככה.
אנחנו רואים מה קורה אצלם ומנסים לחכות דברים, או שהם
כן, גם וגם.
בדרכים כאלו ואחרות, גם לך לעשות הפעולות האלה בעצמך.
בדיוק ככה. הכי טוב שאתה תעשה בעצמך, זו השיטה הכי טובה. נכון. כאילו אני לא אמרתי לך. אבל הנה, אתה רואה, בעצם אני גרמתי לך לעשות זה. אז זה שכאילו נשאל בצורה תמימה, זה כאילו נעשה מעשה תמים, אבל בעצם צריך לדעת מאיפה זה בא. זה כמו, זה קשה, קשה לחיות ככה. אבל זה כמו אדם שהוא מבין שהוא נמצא בקרב. וכשאנחנו בקרב, אז המוח צריך לעבוד ככה. וכמו מודיעין, לנתח מה בעצם קורה כאן. יש פה מעשה שנראה לך מאוד קטן, מאוד פשוט, פעמים. אתה לא מבין מאיפה הוא בא. הוא צומח משם. יש פה דרך להמיס אותך. וזאת נאיביות, נאיביות שלא במקומה. גם עם אנשים טובים, באמת טובים, ועם כוונות טובות, אנשים צדיקים, אבל לפעמים אסור להיות נאיבי. אסור. למה? כי יש פה מערכה. מערכה לא הוגנת. ומערכה לא הוגנת, אסור להיות נאיבי. כי הם לא באים ואומרים, זה מה שאנחנו רוצים. יש שיטות מאוד מאוד כאלו. אז אסור להיות נאיבי. אסור להיות תמימים במובן הלא טוב של המושג תמים, כי צריך יש פה מערכה. צריך לקרוא את המפה, כמו שקוראים, כמו שאנשי מודיעין מתוחכמים קוראים, ומבינים שמה שנראה כמעשה מאוד פשוט, מה זה משנה, מה קרה ככה, לא, 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 זה לא ככה. זה פה קצה חוט של איזו תחבולה גדולה מאוד. הערוץ השני, שלצערנו בתקופה האחרונה, באמת החמרה מאוד מאוד גדולה, הערוץ השני זה הערוץ הממסדי. שנים פה בארץ, מי שניהל את הממסד הדתי, זאת הייתה היהדות המסורתית, השמרנית, שחיה לפי השולחן ערוך. זה אומר כשרות, גיור, נישואין וגירושין, ברית מילה, קבורה, הנושאים שבעצם היו התשתית של החיים היהודיים, אדם יש לו ברית מילה, בר מצווה, כשרות, מה זה, מזוזה, דברים, בית כנס, הדברים, הממסד הדתי, מי שניהל אותו, זה היה העולם ההלכתי השמרן הידוע של אנשים שמדקדקים וחיים על פי השולחן ערוך. ושנים העולם הרפורמי ניסה ולא קיבל פה תמיכה, ומדינת ישראל לא אמרה אמירה ברורה. היא לא אמרה אנחנו נגד, היא לא אמרה אנחנו בעד, אבל היא השאירה את זה ככה, שמי שמנהל פה את העניינים הדתיים זה היהדות האורתודוקסית. הרבנים, המועצות הדתיות, הכל התחומים, האגפי הכשרות, הנישואים, הכל לפי, למה ככה? ולא אמרו אמירה חריפה, לא רצו לריב עם היהדות הרפורמית בחול. מה שמשתנה עכשיו, ומחריף לצערנו, שנוצרים בנאיביות, אני אומר בנאיביות, ואני אומר את זה בכאב, כי אני חושב שזה קשה לי להגיד את המשימים, מאוד מאוד קשה לי להגיד אותם, אבל בנאיביות שלא במקומה, נאיביות שלא במקומה, בתום לב שלא במקומו, אנחנו במילים משיאים בונים את התשתיות, את הפלטפורמות, את ראש הגשר, שהוא בטווח ארוך ישרת את התנועה הרפורמית. כי אם אתה מוציא את המשנה, את המערכות הממסדיות, מאיך שהן היו בנויות, על ידי חוקים, על ידי עניינים משפטיים, אתה משנה את זה, אתה בעצם יוצר את הפתח הממסדי, הפורמלי, זה ערוץ הפורמלי, שבעתיד דרכו אתה כבר לא תוכל לעמוד מול גיור רפורמי, ומול כשרות רפורמית, ומול נישואין וגירושין רפורמי. הם כבר עכשיו עושים את זה, רק אין להם הכרה רשמית. כבר היום יש המון המון חתונות רפורמיות במדינת ישראל, הרבה מאוד. בעיקר באזורים בשור החוף, ששם אנשים לא, בלי זיקה יהודית, הרבה עולים, לא משנה, שלא, אלא יש להם בעיות רישום, והם מחתנים. אין לנו יכולת להתמודד עם זה. כל אחד יכול לעשות בעולם אירועים מה שהוא רוצה. באדם סוחר עולם אירועים, יכול לזכור עולם אירועים, ולעשות בעולם אירועים כרצונו. אתה לא יכול לחייב עולם אירועים להיות קשר, אתה לא יכול לחייב עולם אירועים לשמור שבת, אתה לא יכול לחייב עולם אירועים לא לעשות חתונה רפורמית. בעולם אירועים כל אחד לעשות מה שהוא רוצה. אבל אין לזה הכרה רשמית. מדינת ישראל הרשמית לא מכירה בזה. כנ"ל גיור, כשרות, כל המוסד, המדינה הרשמית לא מכירה בזה. ברגע שמשנים את התבניות האלה הקיימות, אנחנו צריכים להבין את מי זה משרת. זה משרת את התוכנית ארוכת הטווח, שהנה הצלחנו להפקיע את הסמכות המוחלטת שהייתה שנים בידי הרבנות המסורתית הידועה. הנה הצלחנו טיפה להזיז, אפילו מילימטר הזזנו. זה כבר יאפשר להגשת בגץ יום אחד, ולעוד חקיקה קטנה ביום אחר, דברים קטנים. ולאט לאט המערכות הפורמליות הולכות להשתנות. זה כבר, זה התחלה של בניית ראש גשר. זה לא המודיעין שצופה ואומר, וואה, אני רואה פה כל מיני דברים שמחלחלים. זה אתה רואה שמישהו פה מביא גשרים לחצות תעלה. במקרה שלנו, בצורה הכואבת, אנשים טובים מעם ישראל, בלי לשים לב, בונים להם את הגשר. נדמיין לעצמנו, סתם בשביל המשל הגרוע, הוא משל באמת גרוע, נדמיין לעצמנו, אנחנו לפני מלחמת יום הכיפורים, שנגיד מצרים הייתה פונה בעקיפין איכשהו, ואומרת שזה טוב, יש אנשים סוחרים, מצרים, שיש להם, הם רוצים להעביר את הסחורה של העגבניות, אל הבדואים שנמצאים בצפון סיני, ואולי מדינת ישראל מוכנה לבנות איזה גשרון כזה, שיעזור למסעיות שמעבירות עגבניות מזה, ובתום לב אומרים, זה שמע, בקשה מאוד אנושית, יש מגדלי עגבניות פה, והבדואים נמצאים בסיני, ואין להם עגבניות, ובעצם זה הרבה יותר טרי, צודקים, בואו נבנה להם גשר כזה נחמד, זה מאוד יפה. אז זה אומנם משל מאוד גרוע, אבל זה פחות או יותר מה שקורה עכשיו. זה נאיביות שלא במקומה. הם רוצים להשתמש בזה, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיות זהירים. כי גם אם יש בעיות, וגם אם יש טענות, וגם אם יש דברים שצריך לתקן, אנחנו צריכים לשים לב שיש פה מערכה שהיא לא מול הציבור פה בארץ. זה לא מאבק בין דתיים, ולא מאבק עם רבנים, ולא מאבק עם ההלכה, ולא מאבק עם החילונים. יש פה מערכה אחרת לגמרי. יש פה מאחורה, אסטרטגיה, הנה, אתה רואה את הראש גשר הקטן הזה? זה הקטן, איתו אנחנו אחר כך נרחיב אותו. זה ראש גשר קטן, אבל הוא זז, הנה, חצו בשבילנו את התעלה. ואנחנו נרחיב, נעשה עוד קצת פה ועוד קצת שם, סבלנות. אבל הנה, זה משהו פורמלי. וכשדנים על דברים כאלו צריכים להיות מאוד מאוד מפוקחים. זה לא, זה דברים שהנשמה תלויה בהם. מה זה כשרות של עם ישראל? כשרות. מה זה גיור? מה זה קידושים ונישואים? זה נושאים דרמטיים, גירושים ונישואים. כל הנושאים הכי דרמטיים של אחדות האומה הישראלית. כן, סליחה.
לפי מה שאני מבין, בסוף בשטח, רוב המוחלט של הרפורמים הם לא מה שרב מציג, הם לא אסטרטגיים כאלה.
נכון.
זאת אומרת,
אנחנו מדברים על התנועה. התנועה, ארגון, התנועה הרפורמית כתנועה ארגונית. זה התנועה הארגונית שהיא בעצם נמצאת בבעיה, בשוקת שבורה, כי אין לה אנשים. אתה רוצה שיש ארגון, יש אידיאולוגיה, תפיסת עולם, עם משאבים, ואין חיילים, אין אנשים. אז אתה יכול להודות, טעיתי, טעות. הכל היה טעות. 200 שנה, הכל היה טעות. פרקים הכל. פרקים. פרקים את התפיסת העולם, פרקים את המוסדות. מה נעשה עם כל הכסף? לא יודע, תורמים לצדקה. זו תשובה, כן? אבל הם לא עושים את זה. הם לא עושים תשובה. לא ביחס למדינת ישראל, ולא ביחס לנושא של היהדות. הם לא עושים תשובה. והם מנסים להחיות. בכל זאת, הנה, הנה, אנחנו עדיין פה, אנחנו חיים וקיימים. עדיין רלוונטי. הנה, אנחנו נבוא נפתור לכם את הבעיות בכלל. יש לכם המון בעיות, אתם לא יודעים להתנהל. בתוך היהודים פה יש לכם המון, אתם לא יודעים להסתדר. אנחנו נבוא, תראו, אנחנו נעשה לך פה סדר. הכל יהיה מעולה. אנחנו נראה לנו הצלחות. אנחנו הצלחנו באירופה, הצלחנו באמריקה. נבוא נצליח גם פה. תודה רבה על ההצלחות שלכם. תודו בכישלון. זה עונה. זה משאבים אדירים, שאין להם, אין להם איפה להתממש. אז הם מחפשים פה, זה אידיאולוגיה שאין לה, היא מתה. היא מתה מגלל שאין לה חיים. אז היא מנסה לקבל חיים. הנקודה השלישית, הערוץ השלישי, מאבק, או נגיד יותר, נגיד משתמש מילה אחרת, כי אתה רוצה לצאת לאיזושהי מערכה, צריך איזה דגל. צריך איזה דגל, איזה סמל. ככה זה. העולם שלנו מורכב מסמלים. יש סמלים שהם אומרים הכל. ברגע שיש לך את הסמל הזה, אז זה אומר שאתה קיבלת את ההכרה ואת ההשפעה ואת הלגיטימציה. ואתה, אתה, אתה, זה בעצם סמל, סמל שאומר ניצחתי. כמו שבמערכות צבאיות, אנחנו יודעים שיש מקומות שהם סמלים. יש מוצבים או ערים ומקומות, מי שלומד היסטוריה צבאית יודע שהם הפכו לסמלים, דגל, כל מיני דברים שהפכו לסמל, והסמל הזה הוא, פה נאמר הכל, בסמל הזה הכל מתבטא, ואי אפשר להסתכל עליו בצורה טכנית, זה לא נכון, כי זה לא טכני, זה לא, אל תסתכל על בעיניים נקודתיות, זה סמל, וכשמנהלים התמודדות מול ארגון, צריך להבין, שהוא בוחר לעצמו סמל, צריך להבין מה המשמעות של הסמל הזה. והסמל שנבחר הוא הכותל. כי אין סמל יותר טוב מזה. אין סמל יותר טוב מהסמל הזה, כי הוא כולל בתוכו הכל. בכותל אתה גם מקבל, אומר שזה לא שיש לך בית כנסת, אלא שהבית כנסת שלך הוא הבית כנסת, הכי טוב, זאת אומרת, הוא נמצא שם, במקום הכי הכי בכנסת שיש. וזה אומר, שלמרות שהתנגעת לתנועה הציונית, והתנגעת לצהל, אתה עוקף מימין, והצלחת להגיע לכותל. תראה, מדינת ישראל נתנה לך את הכותל. למרות שאני מתנגעת לתנועה הציונית, בכלל היית נגד ירושלים. הנה, כבשתי את הכותל. קיבלתי הכרה, זאת אומרת, הכרה, זה לא שיש לך בית כנסת. זה הכרה של הממסד הציוני, שמדינת ישראל מכירה, שאתה ממש משמעותי, שיש לך מקום של כבוד. בוא נדמיין לעצמנו, רק בשביל הציור, שמחר נטור סאטמר, חסידות סאטמר מאמריקה, שמה כמה שצריך, אנחנו רוצים להקים שטיבל שלנו, של חסידות סאטמר, ברחבת הכותל המערבי. אנחנו סאטמר, נשארנו סאטמר. ואנחנו רוצים להקים בית כנסת שלנו ברחבת הכותל המערבי. כמה יעלה, כמה שיעלה אנחנו שמים. מישהו יעלה לדעת לאפשר דבר כזה? מה זה הדבר הזה? רק הם לא עושים את זה בצורה כזאת. זה בצורה עקיפה ככה. אבל זה בעצם מה שהם רוצים. זה סמל, זה הופך להיות סמל. ברגע שזה יהיה, זאת הכרה. לכן אי אפשר להסתכל על זה. טוב, מה אתה רוצה? יש כמה אנשים שרוצים להתפלל, מה אכפת לך לתת להם להתפלל? מה? בסדר, התפללו, נו, מה זה משנה? פה, שם, הם יכולים להתפלל איפה שבא להם, שיתפללו איפה שמתחשק להם. צריך להבין, יש פה מערכה שבחרה סמל. יש פה ארגון שהבין שבשביל לקבוש את היד, שנקרא נוכחות משמעותית במדינת ישראל, הוא צריך סמל. וזה הסמל שהוא בחר. מבחינתו להגיע לשם, זה ניצחון. זה ניצחון לא נקודתי, זה ניצחון מערכתי. איפה אנחנו נמצאים? האנשים טובים, בעלי זכויות רבות, לצערנו, לא מזהים את המאבק האסטרטגי הארוך הטווח שמתנהל כאן. והוא לא מתנהל פה, הוא מתנהל על ידי גורמי חוץ. ואסור לנו בשעה הזאת להיות נחמדים במובן הלא טוב של המושג נחמדים. נחמדים זה דבר טוב, אבל לא במקרה הזה. כי אי אפשר להסתכל על זה ככה. תראה, אנשים, יש פה מערכה, יש פה תכנון. וזה מערכה שהיא באה להחדיר כישלונות לפה. למה עדיין לפה כישלונות? אם אנחנו רוצים לשפר דברים, נשפר, אבל תפתח טוב טוב את העיניים, תסתכל מה קורה. יש פה מערכה. יש פה מערכה רב זרועית, שלאט לאט מנסה להיות פה, נוכחת. היא שנים נמצאת, מנסה להיות פה במדינת ישראל ולא הצליחה. המון שנים היו פה, היה פה יהדות מתקדמת, כל מיני מסוימים, זה לא תפס. לא, בטח לא מול התנועות אחרות של שקמו פה בארץ, שהצליחו פי כמה וכמה. לא תפס. הניסיונות הנואשים שלהם, אנחנו לא רוצים אותם. תבואו לפה, תיפרדו בידידות מכל התפיסות עולם שלכם, תבואו לפה. תהיו חלק מהיהדות הציונית, הרגילה. אני לא רוצה שתהיו עכשיו, מי שיהודי בא לפה, אני לא כופה עליו עול מצוות. יש הרבה יהודים חילונים שונים לארץ, אבל אל תבואו לפה עם התפיסות עולם הממסדיות הארגוניות שלכם. הם נכשלו. האידיאולוגיה הרפורמית נכשלה. נכשלה פעמיים. אז אפשר להיפרד ממנה. יש תפיסות שלא הוכיחו את עצמם. יש הרבה תפיסות שלשעתם חשבו שהם יביאו בשורה גדולה לעולם, ולא הוכיחו. אז נפרדים מהם. משאירים אותם מאחור. הולכים קדימה. כל תמיכה בשעה הזאת בפעילות הרפורמית בארגונים הרפורמיים היא טעות. היא לא טעות נקודתית. הבעיה שלנו זה לא שאל תיפגש עם רובן. כשהרב סולובייצ'יק לא הלך לסעודה שנערכה לכבוד חבר שלו, ידיד שלו, זה לא בגלל שהוא שונא בן אדם, זה חבר שלו, אבל הוא הבין את המשמעות. אם הוא ילך לבית כנסת קונסרבטיבי, זה עכשיו אמירה מערכתית, שאני תומך, נותן לזה לגיטימציה. אז הוא לא הלך לשם, הוא סירב להזמנה. וזה היה לו קשה. הוא אומר, זה קורה לי את הלב. זה קורה לי את הלב, אני לא הולך. כנ"ל רבה של יהדות בריטניה, הרב זקס, זכר צדיק לברכה, שהאדם מאוד מאוד פתוח, מאוד מרשים, באמת, איש הגות ורחב אופקים, ידען גדול. בנושא של היהדות הרפורמית, הוא היה מאוד חד, מאוד חריף. כולל דברים אי-נעימויות. ולשון המתה, הנה אימויות שהיו לו על הנושאים האלו. הוא לא נתן לזה מקום. כי הוא הבין בדיוק את המשמעות ארוכת הטווח. בשעה הזאת, בעת הזאת, זה לא נכון. זה לא נכון לתת במה, הנה אנחנו נפגשים, אנחנו נותנים לזה מקום, לא נורא, הכותל, אנחנו עושים שיח, יש לכם מקום פה, יש פה עוד זרמים, זה לא הזמן. זה לא הזמן, זה לא העיתוי, כי יש פה מערכה, כי יש פה ניסיון, מתוכנן, להדביק את הכישלון ששם לפה. זה לא נכון. וגם לא לשתף פעולה עם מושגים שבלי לשים לב אנחנו מחדירים. כי כשאתה אומר רפורמה, אתה אומר את המילה רפורמה, אז היא מילה רב משמעית. יש רפורמת מיסים, בסדר, אבל כשאתה אומר רפורמה ואתה מדבר על כשרות, ואתה מדבר על נישואין, ואתה מדבר על גיור, כשאתה אומר את המילה רפורמה, היא לא סתם, היא לא באה מהאוויר. היא קשורה למשהו. היא קשורה, והיא לא במקרה קשורה. יש מי שמבין שהוא התקדם עוד צעד אחד, עוד שני צעדים. הוא יצר לעצמו את ההתחלה של הבסיס של הפלטפורמה שהוא אחר כך יצעד בה. זה לא הזמן להיות תמימים. הזמן עכשיו להיות הרבה יותר מפוקחים ומאוחדים, למרות שאנחנו יש לנו ויכוחים פנימיים. יש ויכוחים, כמו שיש ויכוחים בין ימין ושמאל, ויש ויכוחים בין, בתוך העולם הדתי, יש ויכוחים. בוודאי שיש ויכוחים. אבל עכשיו הזמן זה להיות רגע אחד, סליחה. יש לנו הרבה ויכוחים, אבל אנחנו לא מוכנים לתת דריסת רגל לארגון הזה. כן, סליחה. בבקשה.
בתקופה יצא גם בשבועות האחרונים כל הנושא של פנימי ההלכה
זה לא הנושא של השיעור שלנו. השיעור שלנו הנושא של השיעור שלנו הוא המאבק החשוב שאנחנו רוצים שמשמעותו ערנות ולהבין מה הנושא. זה הנושא, אני חושב שזה הנושא הבלעדי שעומד פה על הפרק, הנושא הבלעדי המרכזי שעליו צריך לשים את האצבע. זאת הסוגיה, שכל מה שמסביב צריך להבין שזה ההקשר. כל הדברים צריכים להיבחן בהקשר הזה. זה הנושא. זה שיש ויכוחים הלכתיים, זה לא חדש בעם ישראל. אבל ההקשר עכשיו הוא שונה לגמרי. ההקשר עכשיו הוא הסוגיה הזאת. האם אנחנו בלי מסיעים נותנים לתנועה הרפורמית חדירה לכאן? זאת השאלה.
אני רוצה לדבר על הנפקמינות למעשה, כי בסוף עשו פה איחוד, נותן בדוגמה ספציפית, עשו בסוף איחוד בין הפסיקות ההלכתיות למפגשים עם הרפורמים.
אז אני אומר שוב.
נראה שהיחס, אני שם רגע לברר, אז מה היחס כלפי אנשים שעושים דברים כאלה? זאת אומרת, האם יש השלכה בין ההשקפה, מה שדיבר עליו, הרב דיבר על זה בשיעור, השקפה הדתית ביחס לרפורמים, ביחס לדברים שלא יעשו ולא נעשו אף פעם בהיסטוריה, גם בפסיקת ההלכה שאולי חוצה גדרים, אבל בסדר, אז אפשר איכשהו להכיל אותה. ופה נראה שלקחו, עשו איזה בלילה, ולא יודע אם שמו איקס על הספרים, אמרו ללמוד, אבל זה לא ללמוד. זאת אומרת, מה החלוקה שעושים בתוך, בדמויות נגיד, שמתכללות את שני הצירים האלה?
דרכי כאן בישיבה, מאז ומעולם, וגם במקומות אחרים, לא לעסוק באנשים בכלל. מעולם, 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 כל השנים שאני מלמד פה.
היפותטית.
מעולם, כל השנים שאני פה, מלמד פה. מעל 20 שנה, וגם אני רב שכונה, 20 שנה מעולם לא דיברתי על בן אדם. מעולם. ואני לא מתכוון לשנות את זה, כי אני חושב שאין לי את הזכות לדבר על אף בן אדם. אני לא מדבר על מחבלים עם אף שמה. אני מדבר על אנשים מעם ישראל, אין לי את הזכות לדבר על אף בן אדם. אין לי את הזכות, מי שחושב שיש לו את היכולת לדבר על בני אדם, לדבר על בן אדם. לי אין את הזכות, אני לא חושב שאני ראוי לדבר על מישהו. אני חושב שגם אנשים טובים וצדיקים ועם כוונות טובות יכולים לטעות בקריאת המפה. כמו שקרה גם בעבר. היו אנשים נפלאים בצהל, במערכת הביטחון, שמסרו את הנפש של עם ישראל, ולא קראו את המפה נכון. זה אומר שהם היו אנשים רעים, זה אומר שהם אנשים מושחתים, זה אומר שכל החיים שלהם היה, הם היו אנשים לא מוסרים, לא חושב שזה הנושא. אבל מתברר שהם טעו בקריאת המפה, ויש מי שקרא את המפה נכון. אגב, בנושאים נוספים, כמו שבנושאים הפוליטיים, לפני 10 שנים, קצת פחות, אז היו אנשים שקראו את המפה הפוליטית הפנימית שלנו בצורה מסוימת, תמיד החכמים, רבנים, והיום הם אומרים, טעינו, טעינו בקריאת המפה. חשבנו ש אדם מסוים או תנועה מסוימת זה המטרה שלה, והתברר שטעינו. ואם שאחר אמר לא נכון, המטרה שלהם היא אחרת, ובפרספקטיבה אתה אומר וואלה טעינו, לא קראנו את הפעם נכון. אם היינו רואים אחרת היינו מתחילים את המודיעין יותר נכון. למה זה? זה מסובך לקרוא מפה, זה לא פשוט, זה לא מרוע לב, זה לא מחוסר מוסריות ולא משחיתות ולא מקלות דעת. לקרוא מפה זה קשה, כי זה דברים לא שקופים, ויש גם כוונות טובות, והדברים הם לפעמים עטופים. לכן אנחנו אומרים את הדברים לא בצורה של מאבק נגד אדם מסוים, ולא נגד בתוך החברה הישראלית, כי יש פה ויכוחים, זה לא חדש. אנחנו לא חיים ויכוחים הרבה שנים, והיו התמודדויות פה, ולא, זה לא חדש לנו. גם בתחום התורה התמודדויות, וגם בתחומים אחרים. אנחנו צריכים לשים לב, להיות ערניים. יש פה מערכה משומנת, מתוחכמת, שנעשית מרחוק, והיא בצירים מנסה להיכנס. ושאנחנו מנתחים את הנושאים שעומדים על הפרק, צריכים לנתח אותם לא נקודתית, אלא להסתכל מה הסוגיה ארוכת הטווח שמתפררת כאן. ויש לזה הרבה מאוד השלכות, אני חושב בעיקר לא בשאלה איך אני מתייחס לרובן או לשימון, לא שימון, 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 אז אלא בנושאים שכל מיני דברים שנראים קטנים כאלו, מה זה משנה? מה אכפת לך שיעשו ככה וככה בבית כנסת? מה זה משנה כבר? נו, זה, והלכתית, זה לא כזה מסובך. צריך להבין, זה לא הנושא. יש פה איזה מערכה. ומה אכפת לך שהנה גם הוא יהיה? זה לא הנושא. יכול להיות שכל הדברים שאתה אומר נכונים. אבל אני, תרבין מה קורה כאן. זה ויכוח. אני, נכון, זה ויכוח. אני חושב שחשוב מאוד שהוויכוח הזה יתנהל בצורה מכובדת. כלומר, אנחנו לא עוסקים בהכפשות ולא בהאשמות אישיות, ולא בהאשמות מוסריות, ולא בהאשמות ערכיות, אלא בוויכוח. כמו שלהבדיל, יכול להיות ששני אלופים, שני קציני מודיעין, שהם מתווכחים, ויכוח, מר, האם זה אויב או לא, האם יש פה סכנה או לא. וראינו, ראינו אנשים מאוד מוכשרים, מאוד מאוד מאוד, מאוד מוכשרים, שטעו, טעו בקריאת המפה.
ואיפה עובר הגבול?
לא עובר גבול, אין גבולות.
יש
גבולות.
אין
גבולות. אנחנו לא מדברים על זה.
אנחנו מעבירים אצלו
גבול. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על אדם שעבר בריש גלי להלכה, בצורה מושחתת, התנהגות לא מוסרית, בעליל.
אבל מדבר פה על דבר יותר גרוע.
לא, לא. כי יש הבדל.
אתה אומר שזה יכול לפרק
בידוד. יש הבדל, הבדל. בין אדם מושחת מוסרית, אדם מקולקל בהתנהלות שלו, אדם רשע, לבין אדם שהוא טועה בקריאת המפה. הוא טועה. ויש לי ויכוח איתו. יכול להיות ויכוח מה? כמו שיש לי ויכוח עם אנשי שמאל. אני חושב שהם שמאלים כולם מושחתים. אני חושב שכל אנשים רעים, מושחתים, שונאים, שונאי ישראל. אני חושב שבני גנץ הוא אדם רשע. הוא אדם, אדם מקסים. אני לא חושב עליו שום דבר רע. יש לנו ויכוח. ויכוח על קריאת המפה. גם ויכוח רוחני, אידיאולוגי. וגם ויכוח לפעמים לא רק אידיאולוגי. ויכוח מה, מה קורה כאן? מה המציאות? והיו דברים מעולם. לפני הגירוש, היו רמטכ"לים, לפני גירוש גוש קטיף, רמטכ"לים שאמרו, אני לא מבין, לא יהיה טילים, על מה אתם מדברים? איזה טילים יהיו? מאיזה טיל? לא, איזה שטויות אתם מדברים? מה קרה? האם הם כולם רשאים? אני לא בטוח. אני חושב שזה קשה. אני חושב שקריאת מפה לטווח ארוך זה דבר קשה. הבאתי דוגמה גם בדוגמה שתלמידי חכמים תמכו בפורש, באנשי ציבור, בהתלהבות גדולה, והתברר בדיעבד שהם טעו. זה לא נעים. זה לא נעים. האם הם מושחתים? האם הם לא מוסרים? הם טעו. הם טעו. הם אמרו שהבן אדם או התנועה הזאת כאלו, וזה דבר שלא נכון. והיה מישהו אחר שראה ואמר, תראו, אני רואה בדיוק לאיפה הם הולכים. זה קשה. אי אפשר להאשים. אי אפשר לרדת לחייו של מישהו. כן, צריך לפתוח לעיניים ולהיות רציניים ואחראים, ולראות שיש פה מערכה גדולה, ולהתווכח עליה. בסדר גמור להתווכח, זה בריא להתווכח, ולהיות זהירים, ולהזהיר. אדם צריך להזהיר, אומר הקדוש ברוך הוא יחזקאל, אתה צריך להזהיר, לתקוע בשופר, ולהזהיר. ויכול להיות שאנשים לא ישמעו, אבל אתה צריך להזהיר, להגיד, תראו, האויב מתקרב, אנשים מסתכלים, אומר, אני לא רואה שום אויב, אני כן רואה, וזה חובתך. חובתך כן, וזה חובתנו היום, להזהיר, להזהיר מאוד. למה? לא כי אנחנו רוצים לריב עם מישהו, לא כי אנחנו חושבים שמישהו פה הוא מושחת ולא מוסרי והוא מקולקל ויש לו, אנחנו לא רוצים לריב עם אף אחד אישית ולא לייחס לו דברים לא נכונים. כי לדעתנו, וזה לגיטימי יש לנו דעה כזאת, יש פה מערכה מתוכננת וצריך להיזהר. כן, סליחה.
אם מסגרת המערכה בין שני האלופים לצורך העניין עכשיו, שזה ויכוח לגיטימי והכל, ואחד חושב כך ואחד חושב אחרת, אחד מגיעים אליו כל הגדולים, במקרה שלנו זה תלמידי חכמים, ואין פה את מה שהיה מצופה של מאותו צוחן מהצד המתקף. מה שהיה מצופה זה להכיר בענווה כנראה בגודל. אז יש פה הצבעה, חוץ מאשר טעות בקריאת המפה לפי מה שהרב אומר, גם משהו אולי מוסרי.
אני לא יודע, אתה כזה, לכן אמרתי, לכן הקדמתי, לכן ששאל אותי מתנאל, אמרתי, אני בעוני, מעולם לא דיברתי על איש, על אף אחד, אני לא מדבר על איש, אני לא, אין לי את הזכות, לי, יכול להיות שיש אחרים, כן, יש את הזכות, לי אין את הזכות, לי, את הזכות להגיד על אף בן אדם, האם המידות שלו טובות או לא טובות, היראת שם שלו טובה או לא טובה, האם הוא אדם ש... שהיה ראוי שיעשה ככה תשובה או לא. אני, אין לי את הזכות הזאת. אני אומר, אני מודה, אני מה לעשות, זה מה יש. אני מזמן חושב שצריך ראש שיבה שיש לו מעלה, שיש לו מעלה, שיכול להגיד. אני, אין לי את זה. אני, אין לי את המדרגה להגיד, ההוא לא בסדר, ההוא לא ירא שמיים, ההוא לא מוסרי, ההוא אין לו, הוא, יש לו בעיית מידות. איך אני יכול להגיד את זה? לא יכול להגיד על אף אחד. אין לי את הזכות.
הרב מספר לנו את הדוגמה שעם התז ושם רשעים מרכב...
כן, נכון. התז.
אז הוא הביין פה מציאות.
אז התז. הלוואי שנדע את התז, כמו שהתז יודע את התז.
הרב מלמד אותנו עיקרון.
אני אומר אתכם עיקרון, ובשביל ללמוד לקח, נכון. אבל כשלומדים לקח, אנחנו מבינים מה זה אדם גדול. אז למדנו מזה משהו, לקח. שאם אתה רואה שיש זלזול בתורה, שמישהו מזלזל בתורה, אז תקשיב, אתה רואה, הוא מזלזל בתורה, תפתח טוב טוב את העיניים, תשים לב. זה אמור להדליק לך נורה אדומה. הוא מזלזל בתורה. הוא רואה איך הוא לומד תורה בזלזול. מתבטא בצורה לא מכובדת לבי התורה, זה אמור לגרום לך לפקוח עיניים ולהיזהר. נכון? וזה חובתי כמחנך להגיד לכם, אם אני שומע מישהו שמדבר בזלזול על התורה, חובתי כמחנך להגיד, תיזהרו. יש פה התבטאות לא מכובדת כלפי התורה, צריך עיון. זה חובתי. אבל כל עוד אני לא רואה משהו מושחת, בעליל, לא מוסרי, זה... אני לא יכול לדבר על בני אדם. הרי גם על בני אדם שהם לא שומרו את תורה מצוות, אני לא יכול לדבר. עליהם אישית? מי יודע? מי יודע? אני יודע מי הם? אני לא יודע. אני לא יודע לדבר על בני אדם. אני יכול, אני אומר מה שאני יכול. אתם ביקשתם שאני אדבר, אני יכול לדבר מה שאני יכול. מה שאני לא יכול, אני לא יכול. אני לא יכול להגיד מה שאני לא. אני כן יכול לומר, בפירוש, את דעתי, הנחושה, שלא רק דעתי, היא דעת אנשים נוספים. יש פה, בהחלט, אני חושב שמי שעיניו פקוחות, מי שקורא את המפה, רואה. יש פה מערכה איטית, אבל מתוחכמת מאוד. שהיא מטרתה לאפשר לתנועה הרפורמית לנחות כאן. ולצערי הרב, יש אנשים שבמקום שתום הלב הוא לא נכון, משתפים פעולה. במקום שתום הלב הוא לא נכון, משתפים פעולה עם ההלך הזה. ואולי אני חושב שהם לא מובינים את משמעות הדבר הזה, כי זה בא מבחוץ. זה בא מבחוץ, וזה לא נראה, זה לא נראה מאיים, זה לא אויב שבגיע, זה לא מחבלים, אנחנו לא התרגלנו לזה. וכמו שבנושאים אחרים, כמו שלהבדיל, אני לא אומר זה אותו דבר, אבל להבדיל, היו למשל ארגוני, דתות שמנסות להפעיל, להשפיע. אז הן משתמשות בכל מיני שיטות, ומי שחד עין, אז הוא מזהה. הוא מזהה, אני רואה בדיוק מה עושים כאן. מה הבעיה? הם חילקו בסך הכל מתנות לחיילים. מה הבעיה? מה הסיפור שלך? לא, מי שחד עין, אז הוא מבין, אתה לא מבין מה קורה כאן. יש פה מהלך אסטרטגי ארוך ארוך. זה ויכוח. זה ויכוח. לא מהיום ולא מאתמול. זה ויכוח. ויש לנו ויכוח. ויכוחים צריך לנהל בתוקף, בבהירות, בצורה מכובדת, בצורה מנומקת, ולהציג את העמדה שלך. גם אם היא קשה, גם אם היא לא נעימה, גם אם היא אומרת שיש פה טעות חמורה, להציג אותה בצורה מכובדת, בצורה רשמית, מסודרת, עם טיעונים, ולפרוס את תפיסת העולם שלך, כמו שאתה רואה אותה. אני לא חושב שהנושא פה הוא עכשיו אישי, אני חושב שהנושא הוא טעות מערכתית, כי אני חושב שיש הרבה אנשים שלא שמים לב, זה לא רובן, אדם הזה שתואב ותואב, זה לא אוסף של אנשים עם בעיות מידות. יש פה בעיה, יש פה נושא לא ברור, יש פה ערפל, יש פה זה ערפל קרב, וטועים. גם אנשים טובים, טועים. גם אנשים עם כוונות מאוד טובות, טועים, לא פעם ולא פעמיים. מה זה אומר עליהם? זה לא אומר שהם אנשים רעים, זה אומר שהם טעו. למה? כי לא כולם מצליחים לראות נכון, ולא כולם מלינים לנתח נכון. אני חושב ש... טוב שקצת נפנים את מה שדיברנו עכשיו, במובן הזה של להסתכל עכשיו על כל מיני דברים, כל אחד איפה שהוא נפגש, להסתכל על קצת דברים ולראות איך אנחנו מסתכלים על התמודדויות, על נושאים שעומדים על הפרק, ולהבין מה המערכה העליונה, הכללית שמתרחשת כאן. ולראות את הדברים בפרספקטיבה הזאת. לא רק בהקשר הנקודתי, הוויכוח הזה, ככה או ככה, ולהיכנס לכל הפרטים והנקודות, אלא להבין מה שיש פה נושא הרבה יותר רחב, שהוא בעצם הנושא העיקרי בעינינו, שעליו אנחנו רוצים לתת את הדעת. אני ממש מתנצל שאני גרמתי לכם תרחה ולהישאר פה, ובדרך כלל אני לא קוראים לכם את התרחה הזאת, בדרך כלל באים מעט אנשים, וזה יותר ככה נחמד כזה, מעט אנשים, ככה גרמתי לכולכם לבוא לפה, לתרחה גדולה, ותלכו ל... וואי, מאוחר כבר, גם גזלתי לכם זמן, 20 דקות, שהרבה יהיו שמחות לכולם, בשורות טובות, פורים קטן שמח.